ושלום, אנחנו בשבת נקרא את פרשת נוח. פרשת נוח יש הרבה נושאים חשובים, ביניהם מצוות בני נוח. לגבי מצוות בני נוח יש הרבה מאוד שאלות, תלויות מסיבה פשוטה, שכיוון שכמעט והדברים האלה לא היו הלכה למעשה, כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט ולא נהגו הלכה למעשה במשך הדורות, אז הרבה שאלות נשארו תלויות ללא הכרעה. אחת מהן זה נוגע לנושא שיעורין, כן? למשל, יהודי רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא סבע. מה זה סבע? כזית, כביצה. מחלוקת רבי מאיר רבי יהודה. זאת אומרת, יש הגדרה. האדם יאמר, אבל אני כבר סבע בפחות, או אני לא סבע בזה. דאורייתא, אומרים לו, יש לך שיעור סביעה. גוי יבוא ויאמר, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נתן לי לאכול. מתי לעשות את זה? אז יגידו לו הרבנים, כשאתה שבע. מתי שבע? כל אחד זה משתנה. יש אחד ששבע במעל, זה בהרבה. השאלה אם זה נכון, או שהוא צריך לנהוג כשיעורי ישראל. האם השיעורים, הרי ההלכה היא ששיעורים ניתנו רק לישראל, ולא לבני נוח. אז מה הוא יעשה? איך הוא יודע לקדוש ברוך הוא?
זה משהו אובייקטיבי או סובייקטיבי?
או שזה לפי הקדושה או לפי הטבע? זה השאלה. טוב, בקיצור, יש דיון, אחד הדיונים על זה, זה בנושא אתרוג המורכב. אתרוג המורכב, כמפורסם, פסול לנטילת לולב, לפי הדעה הכמעט מוחלטת של הפוסקים. מה?
בגילאים שלנו, אנחנו זוכרים שעד שנות ה-60-70 בירושלים, אף אחד לא התייחס לזה.
לא התייחס.
זה חידוש.
לא, מה? נושא של אתרוג המורכב?
לא, לא היה מצוי אתרוגים מורכבים.
אתרוג המורכב זה התחיל לפני 400 שנה. כבר אז התחילו...
כשהיית בעוד צעיר.
מותר לי להתווכח עם הרב, אבל לא נתפס כהלכה למעשה. עד השנים האחרונות.
זאת אומרת שלא היה מצוי. אבל אם אדם ידע על אתרוג שהוא מורכב, אז יש בהחלט מקום לדיון, לא? אני אשאל אותך שלא יהיה יותר מזה. יש לך לימון. אולי לימון זה קשר לאתרוג? אולי? מי אמר שלימון זה לא אתרוג? אולי לימון זה סוג של אתרוג? תחשוב על זה. אולי תפוז? בוא נחשוב. אולי. אז צריך איזושהי הגדרה, לא? אז צריך הגדרה, צריך הגדרה, כמו כל דבר בתורה, צריך הגדרה. אתה אומר לי לקחת אתרוג, אני יודעת מה זה אתרוג? אולי תפוח, זה אתרוג, אה? טוב. מורכב זה משהו שהורכב על גבי לימון. על גבי לימון, זה בערך כלל, זה מה שעושה אותו ליפה. כן. טוב. יסוד שורש מצוות אתרוג, הכתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הוא עיקרו מדברי תורה, ופירושו מדברי סופרים, שהוא דווקא מן אתרוג. כי מתרגמינן פרא אילנה אתרוגין. זה התרגום של אונקלוס, שם, שהדר זה אתרוג. אגב, מבחינה לשונית זה דומה, הדר, אתרוג. זה דומה. כן. זה אותיות קרובות מבחינת המבטא. הדר, אתרוג, זה דומה. אני קורא כאן בספר עץ הדר קונטרס שכתב הרב קוק כדי לעודד זה קונטרס הלכתי כדי לעודד רכישה של אתרוגים מארץ ישראל דווקא שהיה לזה גם משמעות כלכלית לחזק את היישוב באותם הימים הרב אמר האתרוגים של ארץ ישראל הם בחזקת לא מורכבים בעוד שהרבה אתרוגים שבאו ממקומות שונים היה חשש להרכבה. בסדר? לכן הרב קוק אומר, לא רק שאני עכשיו מברר את ההלכה, אני גם עוזר ליישוב. וכאן, זה קונטרס די ארוך, מפולפל כזה, לא מסודר, כי הרב קופץ מנושא לנושא, זה כאילו דרך התלמידי חכמים לעבור מנושא לנושא. וכאן הוא מדבר על אתרוג המורכב. כדי איך זה קשור לנוח?
אני
לא יודע. אולי זה קשור. אולי לא. אני לא. וכן מפורש לשון המדרש רבה, פירי עץ הדר, מי יאמר שהוא אתרוג, ומי פירש להם לישראל על ארבע מנים הללו שהם אתרוג. חכמים. ובעניין המורכבים מאתרוג ולימון. רובם ככולם מרבותינו הפוסקים, פוסלים אותם. וטעמים רבים נאמרו בזה. זאת אומרת, למה אתרוג המורכב פסול? טוב, זה כבר מתחיל להיות חשוד. אם יש לך הרבה הסברים לדבר אחד, סימן שכל הסבר לעצמו, יש מקום לקושיות. אבל בסופו של דבר, מסקנת הפוסקים היא לפסול אתרוג המורכב. וטעמים רבים נאמרו בזה, וראש המדברים בין פוסקי ההלכות שכתב לפוסלן מן התורה, הוא הלבוש. הלבוש, רבי מרדכי יופה, בעל ספר הלבושים, בן דורו של מרן הבית יוסף, שכתב ספר שהיה בעצם שהתכוון להיות השולחן ערוך, כלומר היה ספק האם יבחרו בלבוש או בשולחן ערוך, עובד אחד מגדולי הפוסקים החשובים, הוא הראשון שעסק בדבר הזה, אמנם על יסודו בפסול המורכב. עכשיו, יש פה איזה בעיה, למה הוא פוסל? הוא אומר, כי זה מצווה מפני שנעבדה בו עבירה. הרי אסור להרכיב. זה כלאיים. נכון, הלימון והאתרוג לא נחשבים לאותה משפחה בהלכה. עכשיו, למה? מה קובע שאתרוג ולימון הם לא אותה משפחה? כן, הרי תפוז ואשקולית זה אותה משפחה. אז למה? אז זה נקרא הדרים, או אגרים בלארץ. מה?
פרי הדר.
אז למה אנחנו אומרים שאסור זה בזה? בגלל שהם שונים בטעם, בריח ובמראה העלים. אז זה שלושה קריטריונים שקובעים מבחינת הלכות כלאיים שזה שני מינים שונים.
למרות שמבחינת ביולוגי אנחנו
רואים... מבחינת ביולוגי? מי זה ביולוגי שמבחינתו?
מבחינת הביולוגיה...
מבחינה ביולוגית...
מבחינה ביולוגית הם אותה משפחה.
נכון. אז השאלה היא, מה נקרא אותה משפחה? הרי זה שיש היום סיווגים, אתה מסווג, מה קובע, למשל, שכלב קטנצ'יק כזה וכלב זאב, שניהם זה כלבים. היית אומר, זה בעצם שני בעלי חיים שונים. לעומת זה, הזאב והכלב, אתה אומר שזה שני מינים. אז צריך לזה צריך לראות האם יש הגדרה אובייקטיבית או שזה רק נוחות. כן.
רב, האיסור בהרכבה זה רק בהרכבה? להשתמש אפשר?
נכון, אבל נעשתה עבירה. ולגבי האתרוג, אתה צריך לעשות בו, מותר לאכול אותו, האתרוג המורכב. הבעיה היא שאתה רוצה לעשות מצווה. מצווה זה נעשה בעבירה. על יסוד של עבירה לא ייתכן לעשות מצווה. זו הטענה של בעל הלבוש.
זה אגב, רק שנעשית על ידי ישראל, לא לגבי.
אני ממשיך, אפילו אם מורכב על ידי בן נוח. זה מתחיל להיות הקשר עם ענייני בני נוח. מפני שהם מצווים על הרכבת האילן.
הם מצווים
שלא להרכיב את האילן. האמת היא זו מחלוקת בתלמוד. ויש חלק גדול מן הפוסקים שאומרים שאכן ככה הלכה, שאסור לבני נוח להרכיב אילנות. יש חולקים ומתירים לבני נוח להרכיב אילנות. אבל בעל הלבוש אומר, הרי יש דעה שאסור לבן נוח להרכיב אילן, ויוצא לפי זה שגם הוא עשה עבירה. אז אם דבר נעשתה בו עבירה, איך הוא יכול להשתמש? איך הוא יכול להיות למצווה? נכון, זה לא בשבע מצוות, אז הגמרא שואלת את זה, איך אתה, אז למה זה לא בשבע מצוות? אומרים כי לא חייבים על זה מיטה. כלומר, מה שקראו שבע מצוות זה רק המצוות, שחייבים עליהם מיטה, אבל מצווה שלא חייבים עליהם מיטה, למרות שהם חייבים, לא בכלל השבע.
השאלה, הרכבה ראשונה, האם החזה אחי עצמו יכול להמשיך להניב פירות?
יכול להיות שזה לא משנה. זה לא משנה לענייננו. כאן אנחנו דנים לפי טעמו של הלבוש, לפסול את האתרוג למצווה, בגלל שנעבדה בו עבירה.
הוא שואל מבחינת בוטנית.
מבחינת בוטנית. האם ההרכבה הייתה לפני 300 שנה?
מה שבוטנית חושבת לא מעניין אותי. מה?
אם ההרכבה הייתה לפני 100 שנה, ומאז אנחנו משתמשים בפרי שמתגלגל לתוך המלחמת.
אתה אומר, אז זהו, איך הוא נהיה פחות ופחות מורכב כאילו. אבל זהו, זו השאלה, אבל יש קצת מורכב שם? זו השאלה. כן, יש לנו היום בעיה, כלומר, יש טענה, יש כאלה שכתבו, שהיום כל האתרוגים מורכבים חוץ מהתימניים.
אפשר שאלה
קלית
על בני נוח.
מה השאלה?
האם בזמן הגאולה בני נוח יהיה דינם כמו יהודים פחות?
לא, לא יהודים, הם בני נוח. הם בני נוח. טוב, למרות שאם אתה אומר שעם ישראל כולם יעלו למדרגת כהנים, אז הם יעלו למדרגת ישראל. החסידים אומרים שלעתיד לבוא, המתנגדים יהיו כמו החסידים, והגויים כמו המתנגדים.
טוב. והחסידים יהיו יהודים סוף?
טוב. כך יפה. טוב, על כל פנים, הטענה של הלבוש היא שהאתרוג המורכב פסול מדין הרכבה, שהוא אסור לבני נוח. לפום ריהתה יש לפקפק. כלומר, הרב קוק מסכים עם המסקנה שאתרוג המורכב פסול, אבל הוא, יש לו קושיות על הטענה הזאת. הוא אומר, על פי מה שיש להעיר בכלל במצוות הנהוגות בבני נוח, שמכל מקום להלכותם בפרט אין להשוותן לישראל. וכמו, זאת אומרת, אתה אומר שאתרוג ולימון זה הרכבה. מי אמר? ליהודים לימון ואתרוג זה הרכבה, אבל אולי לבני נוח זה לא נקרא הרכבה. עכשיו, מאיפה הרב קוק לוקח את הרעיון הזה לחלק בין הלכות שלנו לבין הלכות שלהם? אז הוא מביא רשימה של ראיות לדבר הזה. וכמו שיעורים שלא ניתנו לבני נוח, כן? מה שדיברנו מקודם, ששיעור כזית, כביצה, מוציא רימון וכדומה, כל הדברים, ככותבת, כל הדברים האלה לא שייכים לבני נוח. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות מלאכים, פרק ט' הלכה י', ונראה שאצל בני נוח. עכשיו, יש בזה, זה מחלוקת גדולה. רב קוק אומר דעה אחת, יש לעומתו, מי שכתב נגד הדברים שלו, זה בעל חמדת ישראל, רבי מאיר דן פלוצקי, וטוב, זה ויכוח שראוי לדיון בפני עצמו, אבל כאן אנחנו נראה רק את דעתו של הרב קוק. ונראה שאצל בני נוח הפרטים הולכים יותר מצד הטבע, ואצל ישראל אינם מוגבלים מצד קדושת דיני תורה. ויש על זה כמה הוכחות. למשל, הנה, הוכחה ראשונה. עריות האסורים לישראל ולבני נוח. כן, הרי יהודי אסור באחותו, גם גוי אסור באחותו. נכון? אסור באחותו. אבל מה זה אחותו? אחותו מאביו או אחותו מאמו? בדין תורה בישראל, גם אחותו מאביו, גם אחותו מאמו אסורה לו, נכון? בישראל קרובי אב אסורים כקרובי האם. ולעניין אבל ולעניין כמה דברים דייקינה למשפחותם לבית אבותם, שדווקא משפחת אב קרויה משפחה. עיין שם. ואצל בני נוח, העיקר משפחת אם. הרי מה אומר אברהם אבינו? וגם אומנה אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי. אז לכן, אז מה? אז מה אם היא לא בת אמך? אז אומר אברהם, זה היא לא אחות. נכון? עכשיו, למה אחות מצד האם זה נחשב יותר טבע? ואילו מצד האב זה נראה יותר קדושה.
לגויים אין אבות.
כן, כן, נכון, אבל למה?
ילדה אותם... לא תחפש מאשר הבא.
לא, זה לא הסיבה.
ילדה אותם מתאים, זה היה פשוט רחם. ילדה אותם מתאים, לא?
לא, אז לא, לא, בואו נראה. לא, לא, זה בתאומים.
אוקיי.
בתאומים, אבל לא בתאומים. מה ההבדל? אז הוא אומר דבר מעניין. אצל בני נוח העיקר משפחת אם, כדי אמרינן בגמרא, ומשום האחי, גם גר, שהורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, יש לו שאר האם ואין לו שאר האב. ועיין רמב״ם וכו', והיינו שאימו היא יותר מצד הטבע מאביו. כאמור בתורת כהנים, אימו ידועה ואביו חזקה. זאת אומרת, איך אני יודע שאימא שלי זאת אימא שלי? זה ידוע, יצאתי מרחמה. אז אין ספק, יודעים מי האימא. האבא זה חזקה. הרי אדם מכה את אביו, חייב מיתה או לא?
חייב.
למה הוא חייב? תוכיח שזה אבא שלו. ספק, לא? אולי זה לא אבא שלו. אז רואים חזקה. חזקה, הורגים על החזקות. אבל חזקה זה מושג משפטי. מה שאין כן, ודאות, זה מושג טבעי. לכן, אצל הגויים, הקשר מצד האם, ואילו בישראל, משפחותם לבית אבותם, דווקא. ועיין חידושי אגדות מהרש"א וכו'. וכן, בעבר מן החי, אז אנחנו רואים פה הבחנה בין טבע לבין קדושה. וכן, בעבר מן החי, שאצל ישראל בשחיטת עליה מילתה, ואצל בן נוח מפרקסת נמי אסורה. זאת אומרת, אם ישראל שוחט בהמה, והיא עדיין זזה, היא ממשיכה לרוץ בחצר, למשל תרנגול, שוחטי, הוא בורח, ממשיך לרוץ. זה יכול לקחת זמן. זה גם לא אסתטי כל כך. אבל, מאותה שעה, ומותר באכילה. לעומת זה, אצל בני נוח, כל זמן שהיא מפרקסת, היא אסורה. משום עבר מן החי. כן. אז...
זה חומרה יותר.
לא, זה לא חומרה יותר, זה טבע יותר. זה כן, למעשה זה יוצא חומרה. אבל זה אומר ש... הטבע אומר, הנה, זה עדיין חי, כיוון שזה רץ. מה אכפת לי ששחט אותה? כן? מה שאין כן בישראל, שאתה אומר, לא, יצא, עשית מה שהתורה אמרה לך לעשות, שזה לשחוט שני סימנים, מה אכפת לי מהטבע? והיינו שאצל ישראל הגבילה התורה העניין בין איסור להיתר, ואילו אצל בני נוח, ההגבלה תלויה בטבע. זה אם כן הוכחה נוספת. והחנה מכתב במנחת חינוך וכו'. ותשובה עוד חתם סופר, יורד היה וכו'. ומה שהקשה על זה בחתם ספר. עכשיו יש קושיה על זה, בשם ספר תשובה מאהבה, מסוגיה דנזיר, דמשמע דשייך דין מופלא סמוך לאיש בבן נוח. זאת אומרת, הרי יש אדם שנודר נדר, הנדר שלו מחייב אותו, נכון? ממתי? מאיזה גיל? גיל בר מצווה. ולפני גיל בר מצווה? גם כן. בודקים אותו, בודקים האם יש לו דעת. אם יש לו דעת, הנדר מחייב אותו. כן? נדרו. כן, הנדר של קורבן, שהוא רוצה, צריך להביא נדר, קורבן לבית המקדש. אז גם גוי שנודר, יש לו גם כן הדין הזה שסמוך לאיש, גם כן בודקים אותו, האם יש לו דעת או לא. אז מה זה סמוך לאיש? סימן שגיל הבר מצווה שלו, בדיוק כמו ישראל. אז אם כן שיעורים ניתנו גם לבני נוח. זה הקושיה של החתם סופר. על זה עונה הרב קוק, זה לא קושיה. כן, כי הרי דמשמע ששייך דין מופלא סמוך לאיש ובן נוח, אם כן, משמע שיש לו שיעורים הללו כישראל, לעניות דעתי לא קשה, יש לומר שבתי דינים שלהם יכולים לקבוע זמן כללי לגדלות. זאת אומרת, בית הדין של בני נוח יושב בחליט, בר מצווה זה בגיל 14 וחודשיים. מחליטי. בדיוק, כן. יש טקסי בגרות בכל העולם, בכל התרבויות. כן. אגב, שאלו אותי, בני נוח, באיזה גיל באמת הם חייבים במצוות? אז אמרתי, בפיליפינים בגיל 12 ובקנדה 17.
תלוי במקום.
כי בגיל 12 בפיליפינים בן אדם מפרנס את המשפחה שלו. הוא כבר אחראי. כן?
אז בצרפת זה 30.
בשפה שם טוב.
מה?
בשפה שם טוב.
ובאיטליה 60.
מה שכן, בקנדה, שעדיין בגיל 17, איכשהו מתחיל להתבגר, טוב. אז הוא אומר, כן. לא, כי נשאלתי גם בפיליפינים וגם בקנדה, אז לכן אני... טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. יכולים בתי דינים שלהם לקבוע זמן כללי לגדלות בכל העניינים לפי ראות עיניהם. ואין מה שכתבתי לקמנד, יש לומר שעניינים כלליים מצריכים הגבלה בהכרח על פי חכמים, נוהגים אצלם על פי אחרת חכמיהם. מטעם דינים שנצטבו שלדעת הרמב״ם העמדת שופטים כמו שהתבאר לכמן. זאת אומרת שמאחר ויש צורך שיהיו להם חכמים שיקבעו כללים, אז הם יכולים לקבוע. יכולים לקבוע גיל, יכולים לקבוע עמידה ממבחן, כל מיני דברים כאלה שיקבעו שהבן אדם בוגר. ואז יוצא שקודם לזה צריך לתן שיעור לנדרים על פי אותו הערך של הקדמת זמן שנה שקודם לגדלות דידן. כמו שאצלנו יש שנה לפני בר מצווה, אז סתם זה יהיה שנה לפני הזמן ההוא, יבדקו את היכולת שלו לדעת מה זה נדר.
אבל זה נגד מה שהוא אמר לפני, כי אם זה היה טבעי אצלם, זה היה צריך לפעול שלנו, זאת אומרת, הגיל שאתה מסוגל לתת חיים.
צודק, אבל יש גם לפעמים הכרח לקבוע דברים. זאת אומרת, אתה רוצה אחריות משפטית. אתה בן אדם עשה עבירה, אתה רוצה להניש אותו. אגיד, בסדר, יש לי יכולת ביולוגית להביא ילדים לעולם, אבל אני עדיין טיפש. אז למה אתם מחייבים אותי? כן? נכון? מה? אצלנו זה לא קשור לזה. בגיל 13, פח.
הוא לא יכול לטעון?
לא, הוא יכול לטעון, גם אדם בן 50 יכול לטעון שהוא טיפש. כן, אבל אנחנו מדברים לפני שהאדם טוען את הטענה הזאת, אז יש לנו אחריות משפטית. או אפילו נאמר שגדלות שלהם היינו כשיעור מילוי השנים, מכל מקום למדנו, כלומר, אם נגיד שבכל זאת, לא נקבל את דברי הרב קוק, אלא נאמר שבאמת גיל בר מצווה שלהם זה גיל 13 בול. ויש כאלה שכתבו את זה ככה. מכל מקום, למדנו שקודם מעט לשיעור זה, שייך הוא בנדרים, אם נאמר דמרבינן גם כן למופלא סמוך לאיש. אבל לעולם, בשיעורים שלהם, דיינינן לאו. ומה שכתב החתם סופר, וכיוון שנתרבה מאיש איש, הרי מאיפה למדנו שגוי יכול לעשות נדר? שנאמר איש איש כי יפלי, נמדוד, אז איש איש לרבות אומות העולם. אז אם איש איש, אז יש לנו כלל דון מינה ומינה. יש מחלוקת אם דון מינה ומינה, או דון מינה ומוכה בהתרה. אז למי שאומר דון מינה ומינה, אז אותם הדינים שיש בנודר בישראל, יהיה בנודר בגוי. מה דאמר אחי? לעניות דעתי, נראה שלא מצינו דון מינה ומינה, כי אם במה שמפורש בתורה, ולא מה שהוא מהלכה למשה מסיני. דלדברי הרמב״ם חשוב הוא בכלל דברי סופרים, כמבואר בשורשה לספר המצוות, וכל הדברים הנהלם לעניין גדלות, שאצל ישראל תלוי בזמנים שהוא הגבלת התורה, ואצל בני נוח תלוי בפלגות ראובן, דהיינו לראות אם הוא בן דעת. וכן כתב בתשובת בניין ציון. לתשובת בניין ציון זה חכם אחד בירושלים, בלי. שאלה לגבי אדם שבשלבי גיור, אתם יודעים שבאולפני גיור דורשים מן המועמד לחלל שבת. כן, אומרים לו, כיוון שאתה עוד לא יהודי, אז אנחנו רוצים שיהיה לך ברור שאתה לא יהודי, אתה חייב לחלל שבת. זה דבר שאגב מאוד קשה למתגיירים, הם לא אוהבים את זה. לא, זה ידוע, הם לא אוהבים. והשאלה אם באמת זה צודק ההוראה הזאת. לדעתי היא לא צודקת, אבל בסדר. אבל בתשובה בניין ציון הוא דן באמת בשאלה הזאת.
לא, אולי לא בגלל ששבת חייב איתה, הם לא רוצים שהוא חייב איתה, הם רוצים להיכנס להתפרק, למה למות? חבל.
זה גם טענה לא. זה האמת היא, יש איזו חשיבות פדגוגית מאוד גדולה. מבחינה פדגוגית, לדעתי זה מאוד חשוב, שאדם ידע שיש הבדל בין לפני ואחרי. אבל אומר, בשביל בניין ציון, ששיעור המלאכות לעניין בן נוח. מה זה מלאכה? מלאכת שבת. בן נוח ששבת חייב מיתה, אז ששבת אינם דומים לעניין המלאכות בישראל. כי בישראל תלוי בשיעור תורה. ואצל בן נוח תלוי במשהו לפי הנהוג תורח והיעדר שביטה. כלומר, אסור לעבוד קשה בשבת. אבל לברור או לטחון את הפלפל במתחנה, זה לא יקרה.
לא יכול להגיד, אני אשמח על אהוב.
נכון, בדיוק. ולפי זה יש לומר, עכשיו, אחרי כל כן.
החילוק הזה מטבע לתורה לא קשור למחלקות
הבעיה לרבה? מה שדיסברתי פעם, כן, נכון, נכון. ההלכה כרבה, אגב.
למה יש את הצד של התורה, למה יש את הצד של הטבע אם אנחנו
פסקים
לפי התורה?
אצל מי? אצל בני נוח. או אצל, לא, אצל יהודים יש מחלוקת הבעיה ורבה אם הולכים לפי התורה או לפי התורה. בסדר? עכשיו, הלכה כרבה שהולכים לפי התורה, נכון? אז כך שזה לא... יכול שאם היינו פוסקים כאבאי, הייתה פה קושיה.
רגע, לגבי חילול שבת של ההוא שרוצה להתגייר. חילול שבת זה לפי התורה, והוא עדיין נחשב כגוי, אז הוא מחלל לפי
העבודה... לפי הסברה הטבעית.
הטבעית,
כן, זה מה שאומר, זה מה שאומר תשובת בניין ציון, כן. ולפי זה יש לומר שהפרטים של כלאיים, עכשיו הוא חוזר לנושא של הלבוש, שיש בהם הרבה גדרים, אף אם נאמר שאתרוג ולימון אינם מין אחד אצל ישראל, מפני שאינו כל כך דומה בטעם ועלים ומראה, שלושה דברים שדברנו, מכל מקום יש לומר שאצל בני נוח תלוי לפי ההסכמה שעל פי חכמה, מה נקרא אצל בני אדם מין אחד ומה שני מינים. זה לא מסתבר כלל שתחייב התורה לבני נוח שילכו לדרוש בפרטי מצוות שלהם אחרי קבלת חכמים שבישראל. כן, תגיד, כל פעם שלך שאלה בהלכה, אתה בקמצ'טקה, לך תבדוק מה אומרים בישיבה בירושלים. למשל. מה?
אינטרנט.
כן, אבל התורה... שמעמיד... הרי יותר מזה, כי מעמידים גם כן שופטים מהם, ללכותיהם. למה? אם אתה מעמיד שופטים מהם, אז סימן שהם קובעים. ומשום מה חינם לא ניתנו שיעורים לבני נוח, כמו שכתבנו להם. וכיוון שעל פי הסכמת חכמי האומות, הלימונים והאתרוגים, הם מהבני משפחה אחת, יש לומר שאף על פי שאצל ישראל האיסור עומד במקומו, מכל מקום אצל בני נוח אין כאן איסור. ומה שיורכב על ידם, אין זה דבר עבירה. כלומר, אפילו אם תאמר, תפסוק כמי שאומר שאסור לבני נוח להרכיב אילן. תגיד, אתה הולך לפי הדעה הזאת, עדיין לימון ואתרוג זה לא נקרא איסור הרכבה.
ואז יהיה מותר גם לישראל.
לא, מה?
כן, הוא לא עבר עבירה.
נכון, ואז כל הטענה של הלבוש, האתרוג המורכב בסוגיה הזה, זה נופל, נכון.
ההבדל שהלבוש אומר שהוא פוסל מן התורה, לא?
הוא פוסל מן התורה.
ואחרים פוסלים
דרבנן. כן, יש גם טענות נוספות. אומר, אבל הטענה הזאת לא נכונה. הרב מסכים למסקנה שאתרוג המורכב פסול. השאלה היא למה? אז הוא אומר, הטיעון הזה של הלבוש, יש לפקפק בו.
כי דרך המיון שלנו ושל
הים שונה. נכון, זאת אומרת, אתה תשאל גוי, תגיד, האם הדרים ולימונים זה אותה משפחה? אתרוג ולימון. אגיד לך כן. כן.
זה לא גוי שצריך לשאול,
זה נגיד... החכמים שלו. כן, בוטניקה.
לבוטניקה, או מומחה לאגרונומיה,
וכל מיני דברים. נכון, נכון. או חקלאים. למשל, יש דיון בגמרא לגבי כרם. כן, מי שחוזר מן המלחמה, נטע כרם ולא חיללו. מה נקרא כרם לעניין זה? אז זה חמישה גפנים. עכשיו, למה חמישה גפנים? לא סתם. צריך שתיים, שתיים ואחד יוצא זנב. כלומר, זה לא סתם חמישה, אלא יש צורה מיוחדת. מאיפה למדנו את זה? מהכנענים. כן, זה למדנו, כי ככה הכנענים היו עושים את הגפנים שלהם. הם היו מומחים לגפנים, ומזה למדים. אני לא יודע אם היו אגרונומים אצל הכנענים, אבל הייתה חוכמת הבוטניקה. ואפילו אם נאמר שיסוד זה הוא מסופק קצת. כלומר, נגיד יבוא, בסדר, אתה הרב קוק אומר, הבחנה בין דיני טבע לבין דיני קדושה, אולי זה לא נכון. אבל מכל מקום, הלא זה, גם זה, לבני נוח מצויים על הרכבת האילן, אין זה דבר ברור כל כך, הרי זה מחלוקת ראשונים. בשיטת התוספות נראה שהווה פשיטה להוא...
זה גמור ספק ספיקה.
כן, זה אומר, זה הרבה ספיקות יש פה. והשאלה בכלל, מה עם דיני ספק אצל גויים? אצלנו ספק דאורייתא לחומרה. האם גם אצלם? הוא הרי שאלנו שלא. נראה דהווה פשיטה להוא דלדינא אינם מצויים, לפי התוספות. גם יש לומר שלפי דברי הרמב״ם ורק מצד הקבלה, ויש לומר דספק בהלכה למשה מסיני, אז אינן לכולה, ועיין בפרי מגדים, בכללים שמספר מנחת יעקב, ובינת אדם בכללים שמספר מנחת יעקב, גם בעיקר הדין, יש לומר דבכל ספק אצל בני נוח, אז אינן לכולה. לא מבעי לתת הרמב״ם, דלי באזלינן, ודאי ראו למזל לכולה כבר. יש מחלוקת, האם זה שספק דאורייתא, זה לחומרה, האם זה דין מן התורה או מדרבנן. נכון? דעת הרמב״ם שספק דאורייתא, מדאורייתא לכולה, רק מדרבנן לחומרה. אז זה פשוט שלפי דעת הרמב״ם אתה לא תחייב גוי על ספק, לפי דעת הרמב״ם, כיוון שזה רק מדרבנן. כיוון דסבירא לדספיקא דאורייתא ורק מדרבנן, ומניין לא לחייב בני נוח בדרבנן, ועיין שך יורה דעה שאפילו למחמירים שם, יש לומר שזהו לעניין מה שאנו מצווים על לפני עיוור, הולך על פי מידה של ישראל לאסור גם כן בספקות. כלומר, אני כישראל אסור לי להכשיל את הגוי בדבר שהוא ספק, כי אני ישראל. אבל הם מצד עצמם, יש לומר שאינם מוזרים כלל. כלומר, הגוי עצמו איננו אסור בספק. אני אסור לי להכיל אותו ספק, אבל הוא מותר לאכול ספק. והרי מצינו שאסור להכיל לקטנים, למשל, ילד קטן, אסור לי לתת לו מאכל לא כשר ביד. אבל יהודי. אם הוא, לא, יהודי.
יהודי.
יש יהודי, יש ילד.
כן.
כן, הגמרא, הדוגמה בגמרא זה שהוא אוכל חגבים. כן, יש חגבים כשרים, יש חגבים לא כשרים. אז הוא לוקח חגב לא כשר, הילד. האם אני צריך לעצור אותו? התשובה היא לא, לא צריך. אבל האם לתת לו ביד? אסור. אף על פי שאין אנחנו מצווים להפרישם, אף על גב דלגבי אולי כאיסורה, אז אם כן, אנחנו רואים, הרב מביא מכאן ראייה שיש דבר כזה שאסור לך לתת, למרות שלא מותר לקחת. וגדולה מזה מצאנו שאפילו במשהו מצווה לדידו מכל מקום משכחת לן דאסור לסייען. כלומר, מדבר על קורבן. גוי רוצה להביא קורבן, אז מותר לו. האם מותר לי לעזור לו? אסור לי. למרות שזה מצווה בשבילו, לי זה איסור. כן? אם כן, בחיי גוונה, זינן בתרדידה, מכל מקום, מצידם, אנו חושבים הדבר ליתר ולמצווה, ואפילו לדברי הסוברים, מהתורה לחומרה. עכשיו, מי שאומר, ספק דאורייתא לחומרה מן התורה, יש לומר גם כן, דהיינו בכלל שיעורים והלכות שלא ניתנו לבני נוח. ולפי זה, אין היסוד הזה של הלבוש איתן כל כך לעניין הרכבה של אתרוג ולימון. אחר כך, הרב מביא...
בסופו של דבר, הוא כן מחליט.
להלכה הוא מסכים שזה פסול, אבל לא מהטעם הזה. הוא מביא טעמים אחרים. אחר כך, גם לגבי זה, אחר כך הרב חוזר ברוב, הוא דן בהרבה צדדים. יש הרבה פעמים הנושא של בני נוח מוזכר בספר עץ הדר, וזה מאוד מעניין. ואתם רואים שהסוגיות האלה בעצם לא הוכרעו. כמעט ולא הוכרעו על
החלום. לא
דנו בהם. כי לא דנו, כי הם לא היו מעשיות. לא דנים, זה שאלה שהיא לא מעשית. אבל בימינו זה ברוך השם מעשי, ואנחנו צריכים לעבוד על ההכרעה בדברים האלה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.